יש לכם ספרים של טניה? יש לכם?
טניה?
טניה. חלקכם? לכמה יש ספרים של טניה? ספר טניה? כן, אז תחלקו למי שאין. למדנו כבר את החוכמה, בינה ודעת, דיברנו מעט על הכתר, אבל הייתי רוצה לחזור על זה דרך התניא עצמו. דברים שחלקכם כבר למדתם אותם, לעשות אותם בקצרה, כיוון שאנחנו בסוף לומדים את התניא, את כל העשר ספירות כחלק מלימוד חב"ד. אז הייתי רוצה לראות את הדברים כתובים בתוך התניא ולהתקדם היום, להתחיל לפחות את החסד, גבורה ותפארת ואת ההיכרות שלהם בתוך החיים והנפש שלנו. זה פרק ג' בתניא, תפתחו בפרק ג' בתניא. אתם מכירות את המבנה של ספר התניא? או שצריך איזה הקדמה? מכירות. צריך הקדמה? ממש בקצרה. ספר התניא בנוי בעצם מחמישה ספרים, חמישה חלקים, שאין קשר בין כל החלקים האלה, הם לא מקשה אחת, הם לא איזה רצף, אלא חמישה חלקים בכרך אחד. החלק המרכזי והחשוב ביותר זה החלק הראשון, הוא נקרא ליקוטי אמרים. בליקוטי אמרים אדמור הזקן של חב"ד כתב את עיקרי משנתו. יש אומרים עיקרי משנת החסידות, אבל עיקרי משנתו הוא כותב בהקדמה, שכדי שלחסוך זמן אין יכולת לכל החסידים להגיע לשיחה אישית איתו, אז הוא אומר אני אכתוב את העיקרים, ואומנם זה לא נותן מענה לכל אדם, אבל זה יהיה הבסיס, אתה יכול דרך זה לפגוש הרבה מאוד מהרעיונות שבשיחה אישית הייתי מעביר לך. זה החלק הראשון, נקרא ליקוטי אמרים. הוא עוסק בשאלה הגדולה, איך מעוררים את הלב לאהבת השם ויראת השם. יש פה כמה דרכים בספר איך להגיע לאהבה ויראה. זה מצוות, כמו שנדבר עליהם עוד רגע, מצוות שהן פחות נגישות לנו, הן פחות, כמו שדיברנו בעבר, נמצאות בתחום השכל או בתחום המעשה, שזה יותר נגיש לנו. להרים את היד קל לי, חיים מעשית אני יודע מה לעשות. לחשוב גם כן קל לי, אומר מסוים, אתה אומר לי עכשיו תחשוב על משהו מסוים, אני יכול. אבל להרגיש, אין לנו בדיוק את הכפתורים שלוחצים עליהם בשביל לעורר את הרגש, כמו שדיברנו פעם שעברה. והספר עוסק בשאלה איך מעוררים את הלב לאהבה ויראה. יש פה כמה דרכים בעניין הזה. זה ספר ראשון, ליקוטי אמרים. החלק השני נקרא שער הייחוד והאמונה. הוא גם כן יסודי מאוד. שער הייחוד האמונה הוא הרבה יותר קצר, והנושא שלו זה ציור האמונה החסידי שאין עוד מלבדו. בעל התניא מבסס פה מאוד בצורה מפורטת את את הציור האמוני של אין עוד מלבדו, איך לחיות בציור כזה, איך להסתכל על העולם באופן כזה. ושאר הייחוד והאמונה, ייחוד השם והאמונה בו. ייחוד השם הכוונה היא שאין שום כוח מבלעדיו בעולם. זה דורש איזה ציור אמוני מאוד מאוד מעמיק, איך להסתכל על העולם כיוצא מדיבור אלוקי. יש פה הרבה מאוד פרטים בחלק הזה שנקרא שער הייחוד והאמונה. הרבה פעמים כשתלמידים רוצים להתחיל את ספר התניה, קודם כל אני מאוד ממליץ על הביאור הזה של הרב שטיינזלץ, יש פה אותו, עושה את הצהוב כתום הזה שם בספרייה, ביאור מצוין לספר התניה. ולפעמים בתור התחלה כדאי להתחיל דווקא מהכרך של שער הייחוד והאמונה, ואחרי זה להתחיל מספר ליקוטי אמרים, כי זו היחידה בפני עצמה, כרך אחד שבה התניה שם מסביר את עיקרי האמונה, ולא רק עיקרי העבודת השם, שזה החלק הראשון. החלק השלישי נקרא, רגע, את האמת אני דילגתי על חלק אחד, דילגתי עליו כי הוא נורא קטן, הוא רק עמוד אחד, זה החלק הזה. ליקוטי אמרים חלק שני, החלק הראשון הוא 53 פרקים, החלק השני הוא פרק אחד, והוא המשך של ספר התניה, נקרא מאמר חינוך קטן, נקרא חינוך קטן. הוא עוסק בנושאים שעוסק ספר התניה עצמו, של אהבת השם ויראת השם. החלק הרביעי, בעצם יש לנו את ליקוטי אמרים, חינוך קטן, שער הייחוד והאמונה, והחלק הרביעי זה איגרת התשובה. זו איגרת שעוסקת במצוות התשובה, ובעיקר ביחס לכל הסיגופים שעסקו בהם הקדמונים. על כל חטא וחטא אדם היה נענש הרבה ומעניש את עצמו הרבה בתהליך התשובה שלו, ובא התניה מסביר מה המקום של הסיגופים האלה ומהו תהליך התשובה, ממה הוא מורכב, מאיזה רגשות הוא מורכב, איזה מעשים הוא מורכב. זה איגרת התשובה. אחר כך יש לנו עוד שני חלקים, סך הכל שישה חלקים, אם אני מחשיב גם את קונטרס חינוך קטן שזה עמוד אחד, אז יש לך סך הכל שישה חלקים. החלק החמישי זה איגרת הקודש, זה איגרות של בעל התניה בכל מיני נושאים, הרבה מהם עוסקות במצוות צדקה. ובסוף יש קונטרס אחרון שעוסק בכמה סוגיות קבליות ואמוניות וחסידיות שבעל התניה מעמיק בהם. בסדר? איגרת הקודש וקונטרס אחרון זה שני חלקים שהם פחות יסודיים במשנתו של בעל התניה, אבל החלקים הנלמדים יותר זה ליקוטי אמרים, שער הייחוד והאמונה ואיגרת התשובה, כשכל אחד מהם עוסק בנושא אחר. איגרת התשובה בנושא התשובה, שער הייחוד והאמונה בנושא האמונה, וליקוטי אמרים שאמרנו שזה החלק המרכזי בחיבור, אז זה עוסק בעבודת השם ובאהבת השם ויראת השם. אז אנחנו עכשיו חוזרים, זה רק איזה הקדמה כזאת לאיפה אנחנו נמצאים. עכשיו אנחנו חוזרים לפרק ג', ששם נמצא אולי התשתית של מה שדיברנו בשיעור הקודם, של העבודה החבדית של חוכמה, בינה ודעת. למה חבד נקראים חבד? אין עוד חסידויות שנקראות על שם ספירות. יש חסידויות שנקראות על שם מקומות או על שם האדמו"ר, אבל חסידות שנקראת על שם חוכמה, בינה ודעת, ויושב על הפרק הזה, פרק ג' בתניא בליקוטי אמרים. יש לכם אותו? פתחתם? אז אני קורא מהשורה האחרונה שתי השורות האחרונות בעמוד בדף זין. אולי נתחיל מתחילת הפרק. תחילת פרק ג'. והנה כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה, כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן, הנחלקות לשתיים שהן שלוש אימות ושבע כפולות. פירוש, חוכמה, בינה ודעת ושיבת ימי הבניין, חסד, גבורה, תפארת וכו'. אומר בעל התניא, המידות, הספירות נחלקות לשתי קומות, אימות ומידות. כן, אם נצייר את זה על הלוח. ככה כותבים תפארת בראשי תיבות, תף תף. תפארת. תף לשמה תף התנה. בסדר? אז אם אנחנו מחלקים את הספירות, אז בן התנה מחלק לנו אותן עכשיו לשני חלוקים. אנחנו עד עכשיו חילקנו שלוש קומות. ואתה אני עושה חלוקה יותר בסיסית, להעביר את הקו כאן. בסדר? לזה הוא קורא אימות, לזה הוא קורא מידות. בסדר? למה? הוא עכשיו יסביר. למה אלה נקראים אימות ואלה מידות? וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות. עכשיו הוא מכנה את אלה שכל, ואלה מידות. השכל כולל חוכמה בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו וכו'. וחב"ד, חוכמה בינה ודעת, נקראו אימות ומקור למידות, כי המידות הן תולדות חב"ד. מה שאומר בעל התניא, שהמידות האלה, הרגשות האלה, כל המרחב הזה, מהחסד עד המלכות, אלו ספירות שהן נולדות, הוא קורא להן מידות ותולדות. המידות הן תולדות של של האימות, של חוכמה בינה ודעת. כי חוכמה בינה ודעת יכולים להוליד את הרגשות. עכשיו הוא מסביר למה. כדי לעורר אהבת השם ויראת השם, צריך לעבור איזשהו תהליך שכלי. בעצם מה שיוצא שיש בתוך האישיות שלנו הוא גם כן דמויות. האני שלנו מורכב מכמה דמויות. יש בתוכו חוכמה ובינה שהם כמו אבא ואמא, והם מולידים תולדות בתוך האישיות שלך. האישיות שלנו מורכבת ממשפחה שלמה. לפי זה יש בנו אבא ואמא שמנהלים את המשפחה הזאת, המשפחה שנקראת אני. יש אבא ואמא שמנהלים אותה, אלו החוכמה והבינה. ומי השותף השלישי? הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את המשפחה שלנו. יש את הכתר, האמונה והחוכמה והבינה, זה השכל שלנו, שהם כמו אבא ואמא, כמו שאבא ואמא הם השכל של המשפחה. הם חושבים על הכיוון, הכל מתוכנן, הם לא הרגשות, הילדים זה הצד היותר רגשי בתוך המשפחה, אבל אבא והאמא זה מובילי המשפחה, כמו שבשכל אנחנו מובילים את האישיות שלנו. לכן ילד קטן, עד איזה גובה הוא מגיע? עד כאן, נכון? הוא לא מגיע לך לראש, להורים, כי הראש זה נדמה, זה להורים. ילד קטן יש לו ראש, אבל ראש של ילד. אבא ואמא שלנו זה החוכמה והבינה. רבן נתניה, כדי להורי רגשות, כדי להוליד ילדים בתוך הלב שלך, אתה צריך לייחד חוכמה ובינה, וגם דעת צריך. אז בואו נעשה, נצעד איתו. עכשיו ילך ויסביר איך מתפתחים רגשות בתוכנו, איך נולדים רגשות בתוכנו. אנחנו יודעים שכדי שיוולדו ילדים צריך שאבא ואמא יתייחדו, כדי שיוולדו רגשות צריך שחוכמה ובינה יתחברו. ובאור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. מדברים על זה עכשיו, על החוכמה. כוח מה? מה זה חוכמה? דיברנו על זה. חוכמה היא הפוטנציאל, הרעיון כשהוא ברמה גרעינית. כוח מה? כוח זה בכוח, פוטנציאל. ומה זה מהות? הדבר כשהוא במהות, עוד לפני שהוא התפרט לפרטים. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו, נקרא בינה. אז כשאתה מתחיל להתבונן באותו דבר שקיבלת בשכל, זה דיברנו בפעמים הקודמות, קיבלת איזה ידיעה, למדת איזה משהו בספר, העיר לך משהו, החוכמה קשורה לברק, לאיזה הברקות שיש לך בתוך הראש, אז זה ברק. אוקיי, זה איזה גרעין. לפעמים יש לנו המון הברקות, אבל אם לא נאסוף את זה ונתחיל להתבונן, לא ייוולד מזה שום דבר. לאסוף את ההערה הזאת, את ההברקה הזאת שיש לנו בברק החוכמתי, ולהתחיל להתבונן, זה כמו לשתול את הגרעין החוכמתי בתוך האימא, שזה הבינה, שהיא אם הבנים, היא יכולה להוליד תולדות מתוך זה, והיא עכשיו מתעברת ברעיון הזה שניתן בתוכה, רעיון מלשון עירור, מלשון הריון, והיא מערערת בזה, היא חושבת על זה, והיא מאבדת את זה, ולאט לאט זה הופך להיות מציאות. כן, יש לך מחשבה מה ללמוד שנה הבאה. מתלבטת. העיר לך איזה משהו. אולי פסיכולוגיה? לא, אולי חינוך? לא, אולי ככה, אולי ככה. כל אחד מאלה זה גרעין חוכמתי. יש לך איזה פוטנציאל, גרעין, בכוח. עכשיו תכניסי כל גרעין כזה, לפעמים בא לך רעיון חדש, את רוצה ללמוד רפואה סינית. רוצה ללמוד משהו שלא חשבת עליו עד עכשיו. טוב, זה גרעין. עכשיו תכניסי אותו לעירור. העירור זה להתחיל להכניס את זה לעולם הבינתי שמתחיל להתבונן. רגע, מה, בוא נראה מה יהיו השלוחות של זה בעוד 5 שנים. האם אני אהיה מסופקת מזה? איזה צדדים בנפש שלי זה נוגע, איזה צדדים זה לא נוגע? בוא נדמיין את הציור הזה עכשיו בתוכי, נהפוך את זה לציור. לא רק איזה נקודה גרעינית, הבינה היא מציירת. לא סתם אלו שיש להם בינה יתרה, יש להם גם כישרונות הרבה פעמים שקשורים לביטוי, לציור, למימוש של הדבר. הם צריכים לצייר את זה לנגד העיניים, זה לא רק איזה גרעין, זה מחשבה. זה הבינה שמקבלת את הגרעין הזה ומתחילה לעשות מזה ולד. וככה אומר בעל התניא, הוא עכשיו מדגים לנו את זה בעולם רגשי של אהבת השם ויראת השם. והן הם אב האם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו, כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן, השכל שבנפש המשכלת זה החוכמה, כשמתבונן הוא מעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמה כלחשי והכל לפניו כלא נחשב, נולדה ונתעוררה מידת עירת הרוממות במוחו ומחשבתו להירה ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לסוף ותכלית, ופחד השם בליבו ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש וחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא, ויקלוט הנפש כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי וגומר, וכתיב צמא נפשי לאלוקים וגומר, וכתיב צמא לך נפשי וגומר, והצמאון הוא מיסוד האש בנפש האלוקית כמו שכתבו הטבעיים וכו'. ושאר המידות דילגתי קצת, כולן הם ענפי העירה והאהבה ותולדותיהן, כמו שכתוב במקום אחר. מה שאומר בבעל התניא זה איך מעוררים אהבת השם ויראת השם. כולנו יודעים שאין עוד מלבדו, נכון? כולנו יודעים שהשם הוא מנהיג את כל הבריאה לבדו בלי אף אחד, ולית אתר פנוי מן אין דבר בעולם ומקום בעולם פנוי ממנו יתברך, הוא אינסוף, מלא כל עלמין, סובב כל עלמין, מלא את כל העולמות, סובב את כל העולמות, מקיף הכל, אין עוד מלבדו, זה כולנו יודעים. למה בכל זאת זה לא גורם לנו להתרגש או להתפעל מזה? לפעמים אדם יכול לעשות חטא בלי בכלל להרגיש שהוא מורד עכשיו והקדוש ברוך הוא נוכח פה. אין לנו הרגשה חזקה של נוכחות אלוקית, אין לנו הרגשה חזקה של רגשות ביחס אליו לפעמים. למה זה קורה? אומר בעל התניא, כי אתה יודע את זה כנקודה חוכמתית, אתה יודע את זה, כן, קראת את משפט כזה, אפילו אתה יכול להגיד אותו כל יום כמה פעמים ביום, שמע ישראל שם אלוקינו השם אחד, אתה יודע את זה, אין עוד מלבדו. אבל זה בשכל, זה בחוכמה, זה גרעין. עם גרעין אי אפשר להוליד תולדות, אי אפשר להוליד רגשות. כדי לעורר את הרגשות, מה אתה צריך? להתבונן בזה. להתבונן. מה זה אומר שאין עוד מלבדו? זה אומר שעכשיו אני מסתכל על העץ אחרת. נתחיל להתבונן איך הוא נוכח בעץ. היו עושים פעם, גם היום, בעולם החסידות היו הרבה שהיו עושים התבוננות, לוקחים איזה אובייקט ומתחילים לחפש את כוח הפועל בנפעל. לראות את החיות, לחפש את החיות האלוקית שיש בו. מה גורם לו לצמוח, מה גורם לו לפרוח, מה גורם לדם לזרום בעורקנו עכשיו, איפה החיות האלוקית, איפה הוא נמצא בתוכי עכשיו, איפה הוא נמצא בעולם עכשיו. הוא דורש התבוננות, כי את עושה התבוננות כזאת, את מתחילה להרגיש את הנוכחות שלו. ההתבוננות, היא לוקחת את אותו גרעין, אמירה סיסמאתית קצת, שאנחנו מאמינים בה, אבל היא קצת היא ברמה פוטנציאלית, היא עדיין לא מתממשת בתוך הנפש שלנו. אנחנו הופכים אותה למציאות חיה שיש לה תולדות רגשיות בתוכנו. זו הבינה, זו ההתבוננות. לכן, כשחז"ל אומרים במסכת ברכות שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, מה הם היו עושים בשעה הזאת שלפני התפילה, החסידים הראשונים? מה? אמרתם מתבוננים? או לומדים תורה, אבל אם לומדים תורה אז לא צריך לשהות. בשהייה הזאת מה הם עשו? אז הם פשוט לקחו גרעינים של ידיעות שכולנו יודעים. כל אחד יודע שדע לפני מי אתה עומד, אתה יודע, מספיק שנייה אחת כדי להיזכר בזה, אבל להיזכר זה לא מספיק. כדי להוליד את הרגשות, כשאתה בא להתפלל אתה רוצה שהרגש שלך יהיה פעיל, אתה צריך בשביל זה להתבונן. אז אנחנו עושים הרבה התבוננויות בשעות האלה, כנראה. וזה מה שנוהגים בחב"ד הרבה פעמים לעשות, זה אחת הסיבות לזה שמתפללים מאוחר. כן. זה אחת הסיבות שהם קמים, שמתפללים מאוחר, כי המנהג הזה התחיל כמו הרבה מנהגים מוזרים, התחילו מרעיונות טובים. והרעיון הטוב שעמד מאחורי הסיפור הזה של תפילה מאוחר זה כדי שיהיה זמן להתבונן קודם. אבל שכחו את הדבר, את המטרה, וקמים בתשע להתפלל. אבל הרעיון שעמד מאחורי זה, זה שלפני התפילה, את עוברת איזשהו תהליך שהוא מתחיל מפה ופותח את הלב. זה המפתח. אחד המפתחות אל הלב זה המחשבה וההתבוננות, בעיקר ההתבוננות.
הרב, אבל תשובה.
את האלוקות שבכל דבר, זה קצת, כאילו מה שאמרו לנו פעם, זה קצת נשמע כמו עולם הצילות, כאילו לראות את הקדוש ברוך הוא בשולחן, לראות אותו בלוח, לראות אותו בכל דבר. זה כאילו איזשהו עולם ש... אני מרגיש קצת, אם אני איש אופר, אז... את לא צריכה לראות אותו בשולחן. זה יהיה קצת... בוא נגיד... צריך להבין מה הכוונה לראות אותו בשולחן, אבל מי שתחפש לראות אותו בשולחן, אז יהיה על גבול ה... או שיגעון או עבודה זרה. אבל אנחנו לא מדברים על דבר כזה, אני מדבר על לחוש את הנוכחות שלו. יש פה נוכחות אלוקית כל הזמן, ואתה מחיה את כולם, זה רציני. שהוא מחיה את כולם. וכל אחד פה עכשיו, החיות שבדמו ובנשמתו, זה חיות אלוקית. יש פה עכשיו נוכחות אלוקית. ולא כל הארץ כבודו, זה כבודו מלא עולם, הוא נוכח פה. הוא נוכח פה. אני לא צריך לראות אותו פיזית, אני צריך להרגיש את הנוכחות שלו. איך אני מרגיש את הנוכחות שלו? דורש ממני להתבונן על העולם כאיזה תנועה של טוב שהולך וצומח כל הזמן. כשהרב קוק ידבר על זה, הוא ידבר על תנועה של טוב, כוח של השתלמות שכל הזמן מפקד בתוך הנפשות והרוחות, הנשמות, בתוך הדומם, הצומח, החי, כל הזמן יש תנועה של השתלמות. להתבונן ולפגוש אותה, את פוגשת את השכינה? פוגשת את תארת השכינה? פוגשת את ה... מה זה? כן, מתבוננת. מתבוננת עכשיו בעץ. עץ זה דבר נפלא להתבונן בו. באמת, רבי נתן מברסלב כותב שהוא יכול לקחת יהודי כופר אפיקורס ולהביא אותו לרגע של דבקות רק מלהתבונן בעציץ. רק מלחשוב, מה עומד מולך? דבר שחי כל הזמן. אני יכול להסתכל על זה במבט חילוני, ואני יכול להתבונן בחיות שיש פה ולהתחיל לפגוש בתוכה משהו שהוא פילי ואין סופי. כולם יודעים שילדים זה שמחה. אבל להתבונן בילד ופתאום להתחיל לחוש בו את הפלא שבו. את האין סוף שבו, שאתה עומד, אתה יכול להתחיל להתרגש ממבט פשוט על ילד. זה דורש מאיתנו התבוננות. זה לא ייוולד אם לא יהיה בנו שהייה, המתנה. לכן זו תנועה יותר נקבית, יותר נשית, השהייה. גברים אוהבים לרוץ, 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 לרוץ מדבר לדבר, הם לא אוספים יותר מדי בידיים. אבל היכולת לשהות, להיות, במבנה הביולוגי הוא כזה, שיש יותר שהייה. והיא מאפשר, זה מאפשר את היכולת להוליד תולדות מזה. יכולת להתעכב על מילים. יכולת להתעכב, את קוראת דברים החברותה. להתעכב על מילה ולראות כמה אור שפוך על כל מילה, כמה רעיונות ממלאים כל מילה. זה תנועה באמת יותר נשית, אבל היא תנועה בינתית יותר. בסדר, כדי להוליד הרגשות אנחנו חייבים את זה. בסדר, אז זה מה שעושה פה בעל התניא, הוא פשוט מדגים לך את זה. כשהוא מדבר על יראה ופחד, הוא מתכוון חוויית נוכחות. תמיד תדעו שהמילה יראה אצלנו בעולם המודרני זה ישר נקשר לקונוטציה של פחד ושל איום. אבל לחכמי ישראל בכל הדורות לא היה שום רתיעה להדבר על הקדוש ברוך הוא כמלך היום. מי יקרא היום למישהו היום? אתה לא שום אדם שאתה אוהב או שאתה מעריך, אתה לא תגיד וואו, אתה מלך היום, אתה היום ונורא. אבל חז"ל אומרים ככה, היום, להגיד למישהו היום ונורא זה ביטוי נורא שלילי. אבל בלשון חז"ל, בלשון חכמי ישראל למהלך הדורות, כשהם התייחסו לקדוש ברוך הוא, התייחסו אליו כאיום ונורא. אבל לא איום ונורא במובן שלילי, אלא איום ונורא שהוא יש לנו במפגש איתו חוויה של נוכחות מאוד חזקה. אם ייכנס לפה מישהו שאתם מאוד מעריכות לחדר, רב גדול או צדיק או דמות מרשימה, רבי אריה לוין, ייכנס לחדר וישב בפינה שם. בפינה הוא אפילו כזה יעיין בספר, הוא לא יסתכל עליכם. אני בטוח שלא יהיה אפשר ללמד יותר ולא יהיה אפשר לדבר, ואתם תהיו בחצי כפואות כזה, ואפילו ללחוש לחברותה שלך תלחשי כזה ב... למה? כי את מרגישה את הנוכחות שלו מאוד מאוד חזק, זה אדם עם נוכחות, אדם עם המון המון נוכחות, המון משקל, המון... נכון. נכון. לא רק זה, גם אם אנשים מכירים את השם, אבל לא מכירים מי הוא, ולא מספיק התבוננו. הם שמעו שהוא איש מלא חסד. סבבה, הוא ייכנס. אבל מי שלמד עליו הרבה וחשב עליו הרבה, אז כשהוא ייכנס הוא ירגיש את הנוכחות שלו, זה מאוד מאוד משמעותי בשבילו. זה בדיוק מה שמדבר בבעל התניה על הבינה. כשאת חושבת על מציאותו של השם, את יכולה, כן, הוא נמצא בכל מקום. לכן אפילו יש הלכות שאומרות שצריך אפילו כשמתלבשים איך להתלבש. יש הרבה הלכות שקשורות לנוכחות ושכינה בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. אבל זה ידיעה. אני יכול אפילו לקיים את ההלכות האלה, אבל לא להרגיש את הנוכחות שלו. אבל להרגיש את הנוכחות שלו זה מתוך התבוננות, וההתבוננות נותנת חוויה של נוכחות, הוא נוכח פה. וככה אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, וזה מצוטט בתחילת השולחן ערוך, ששיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מצוות יראת השם, להרגיש את הנוכחות שלו בכל רגע, בכל מצב, שבכל מקום שאתה הולך אתה מרגיש כמו כאילו אתה נמצא לפני מלך גדול. כך כותב הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, והרמ"א מצטט את זה בתחילת השולחן ערוך, שצריך אדם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זו מעלת החסידים, לחשוב כל הזמן בנוכחות השם. עכשיו זה לא יוולד בתוכך, זה יהיה דיבור סתמי אם לא נתבונן בזה. לכן התהליך הזה של התבוננות הוא זה שמוליד את הרגשות. בעל התניא כשהוא מתאר את התולדות, הוא מתאר קודם כל את התולדות של היראה, חוויית הנוכחות שנולדת, ומתוך זה נולדת גם רגש של אהבה. כי אתה יודע שהמלך הזה הוא טוב ומטיב, הוא אוהב, הוא מצמיח את החיים כולם, ומתעורר בתוכך אהבה אליו. בסדר? זה שתי תולדות מרכזיות שנולדות מהתבוננות, צד ימין וצד שמאל. צד שמאל זה יראה, צד ימין זה אהבה, צד ימין זה חסד, צד שמאל זה גבורה. והם נולדים מהחוכמה והבינה. בסדר? מה שכחנו בינתיים? על מה לא דיברנו? על הדעת. דיברנו על החוכמה, על הבינה, על זה שצריך אבא ואמא כדי להוליד, אבל זה לא מספיק, נכון? יש שלושה שותפים באדם, כמו שאומרת הגמרא בנידה. שלושה שותפים באדם, אבי ואמו. הקדוש ברוך הוא צריך את השותף השלישי. אז זה מה שהוא אומר עכשיו. והדעת. יש לכם איזה שורה בערך שמינית מלמטה. והדעת הוא מלשון שהאדם ידע את חווה אשתו, והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו, כי אף מישהו חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו והתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוריד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא, דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. מה שאומר בבעל התניא זה שהדעת היא קשורה, המשמעות שלה זה חיבור. חיבור. כשאת מפעילה את הדעת, דיברנו על זה שהדעת היא קשורה אל האונה הקדמית, נכון? ואל גזע המוח. הדעת קשורה אל הרצון. אולי אם יותר מאשר תנועה שכלית, יש בה תנועה של רצון. כי דעת היא מלשון ידיעה, היא התחברות, היא התקשרות. את יכולה להתבונן הרבה בכל מיני רעיונות. אבל זה יכולים להיות רעיונות מנותקים ממך. כמו שדיברנו על זה בעבר, באקדמיה יכולים להיות פרופסורים שיכולים להביא לך שיעור על דעתו של בעל התניא, מחלוקת בעל התניא והגאון מווילנה, על פירוש הביטוי, אין עוד מלבדו ומלוא כל הארץ כבודו. שיעור ומקורות, ויסבירו לך גם את המקורות בזוהר ואיך כל אחד מהם מסביר. יכולים להיות מלומדים גדולים עם הרבה מאוד בינה, הרבה מאוד הבנה, הבנה שכלית, פירוט לפרטים, יכולים לפרט את זה הרבה. אבל מה חסר להם? חסר להם דעת. דעת זה אותו רגע שייכות, שזה שייך לי, זה קשור אליי, זה רלוונטי לחיים שלי, ואני רוצה להתקשר בזה בצורה מאוד חזקה. אני רוצה להתמסר לרעיון הזה, אני רוצה שהוא יוביל לי את החיים. כל המילים שאמרתי עכשיו קשורים יותר לרגש, לרצון, לרצון מאשר לשכל. אני רוצה בזה, אני מרגיש שייך לזה. בכל זאת עניין תודעתי. כי כשאני רוצה, אני לא רוצה רק רצון לעשות. אני רוצה שייכות. יש לי איזה ציור שאני שייך לזה. לכן זה קשור כן למוחין, הדעת, אבל יש בתנועה חזקה של רצון. את יכולה הרבה מאוד להבין נושא מסוים, ועדיין הוא לא יוליד בתוכי רגשות, אם לא יהיה בך הרגשת שייכות. בעבר דיברנו איך מעוררים הרגשת שייכות, להתבונן. אנחנו רק מנסים לצמצם את האזורים שהם לא בידיים שלנו. חשבנו עד עכשיו שהעולם הרגשי הוא לא בידיים שלנו, זוכרות את הציור מפעם שאמרה? שיש לנו אדם, יש לו שלוש קומות. זוכרות? שכל, רגש, מעשה. זוכרות את הציור הזה? שלוש הקומות שבאישיות? אמרנו המעשה בידיים שלנו, השכל בידיים שלנו, מה לכאורה לא בידיים שלנו? הרגש. איך מגיעים אליו? אפשר לשלוט בו גם כן. איך? או ככה, או ככה, נכון? לא מהשכל, לא מהרגש. מה מסתבר עכשיו? שמה שחשבנו שהשכל הוא בידיים שלנו, לא כזה בדיוק. כן, יש פה חוכמה בידיים שלנו, בינה בידיים שלנו, דעת, אמרנו, השותף השלישי, קודש הבריחה, זה לא כל כך בידיים שלנו. אבא ואמא יכולים מאוד מאוד לרצות ילדים, אבל אם הקדוש ברוך הוא ירצה, יהיה, ואם לא, לא יהיה. אז מה עם זה? הרב מלובביץ' אגב...
אבל הרב אמר שזה רצון, זה הכי
נצבור. מה זה?
הרב אמר שזה רצון, זה
הכי שלנו. הכי, מה הכי? הרצון בשליטה שלנו? אוקיי. אוקיי. זו אמירה יפה. אבל בואו נתבונן בזה. האם הרצון בידיים שלנו או לא? לחשוב, ללמוד, נגיד... את נכנסת למדרשה. את מרגישה שלעשות את ה... ליישר קו מעשי עם התורה והמצוות, לעשות את המעשים של תורה ומצוות, לא בעיה בשבילך. ללמוד, בסוף את יכולה. פיזית את יכולה, את יודעת מה לעשות. אומרים לך, תשמעי, אם תלמדי וגם תעשי מעשים, הלב שלך גם יתעורר ברגשות, לאהוב, ליהנות, לשמוח. אוקיי. יש דבר אחד שאי אפשר לשכנע. אי אפשר לעזור לך. והוא גם לכאורה, לפעמים אתה מרגיש שאתה בא לקבל עזרה ואי אפשר לעזור לך בזה. זה הרגשות שלך, הרצון, זה הרצון שלך. לרצות. אם אתה רוצה, אתה רוצה, ואז אתה תבוא, תרצה ללמוד, תרצה להבין, תרצה לעשות. ואם אתה לא רוצה, אני יכול לתת לך את כל ה... איך עושים, איך לומדים, איך מרגישים, אבל אתה לא רוצה, מה זה יעזור? כן, איך שהגעתי למכינה באלי, היה לי פגישה עם... בתחילת שנה הראשונה ישבתי על כל התלמידים עם הרב יגאל לוינשטיין, ואחרי זה הוא אמר לי, שמע, יש שאלה שאני שואל כל רם חדש שמגיע לפה למכינה, אולי אתה תעזור לי. עדיין לא מצאתי תשובה. מה השאלה? איך מעוררים רצון אצל תלמיד שלא רוצה? אמר, זו חידה. זו חידה שאין לי תשובה אליה. עברו תחתיו כבר איזה, עד אז כבר איזה 2,000 תלמידים. הוא אמר, אין לי תשובה לשאלה איך מעוררים רצון. מי שבא עם רצון, אני יודע מה לעשות, לעזור לו, לעשות נפלאות. מי שלא רוצה, מה יעשה?
מי שמגיע הוא אמור לרצות, כי הוא בא
ברצונו הקודשי, הכל לא חייב לזה. או שכן, או שלא. או שההורים שלו רוצים, או שיש לחץ חברתי, או שחלק בו רוצה וחלק לא רוצה. מה שקורה הרבה פעמים, חלק ממנו רוצה, אבל הרבה חלקים לא רוצים. הדימוי הכי יפה לזה זה לדמות את הנפש. השבוע בשבת הגיע איזה בחור שעבר לישיבה ומתפתח שם מדהים, לומד שם ממש טוב, ואני מקבל גם דיווחים מהרם שלו בישיבה שהוא ממש נהיה שם רציני. אבל מה? הוא בא מספר לי שהוא כל פעם אחרי בין הזמנים שהוא חוזר הביתה, זה להיכנס חזרה לישיבה, זה כאילו קריאת ים סוף חדשה בשבילו. הוא מרגיש כאילו הוא לא רוצה, הוא בא עכשיו ללמוד. הוא אומר, ואני מרגיש שזה זה כאילו נסיגה, פעם הייתי בא בשמחה, עכשיו אני כאילו... אז אמרתי לו, הוא נתן כמה אפשר, אמרתי לו, מה, איך אתה מסביר את זה? ניסה כמה הסברים. אמרתי לו, אני אציע לך הסבר, תגיד לי אם זה מתיישב לך. אמרתי לו, אתה פשוט דומה, אנחנו דומים, כולנו ככה, לכנסת ישראל, לא כנסת ישראל, תמשיך את ההוויה, לכנסת בירושלים. ויש בנו 120 חברי כנסת באישיות, ויש קואליציה ויש אופוזיציה ויש ראש ממשלה ויש את הרשימה, איך נקראת? המשותפת, של כמה שממש סדרה אחרה, ויש שם יש כנסת. בתוך האישיות שלך יש יצר הרע, יש יצר הטוב, יש את הראש ממשלה שלך, יש כל מיני. עכשיו, כשאתה עושה בחירה, כשהכנסת עושה בחירה, מחליטה לחוקק חוק, 120 ידיים עפות באוויר? כמעט אף פעם לא קורה דבר כזה, לא יודע אם אי פעם בהיסטוריה קרה דבר כזה, ש120 חברי כנסת אמרו, אנחנו תומכים בהצעת חוק הזה. אלא מה? יש קואליציה, יש את האנשים שאתה אותם אתה מכבד, את החלקים באישיות שאותם אתה מכבד, אתה אומר, זה חלקים חשובים. הם צריכים להוביל את האישיות שלי. יש חלקים, אתה לא רוצה שהם יהיו מחוץ לכנסת, זה מדינה דמוקרטית, אתה לא רוצה לפעול עם עצמך באלימות, להוציא איזה חלק מהאישיות שלך החוצה. זה חלק מהכנסת, אבל הם לא יובילו את המדינה. הם לא יהיו שרים, הם לא יהיו... וגם בדרך כלל דעתם תהיה דעת מיעוט, באדם נורמלי. היצר הטוב מוביל, אז השכל, נגיד הראש ממשלה זה יהיה השכל שלך, או התורה. אבל בתוכך יש עוד הרבה קולות. זאת אומרת, יהיה ברוך השם אצלך כבר לפני כמה שנים, עלה לשלטון, ראש ממשלה, תמיד חכם, הוא השולט עכשיו בעסק. אז זה לא אומר שאין לו כל הזמן הצעות אי אמון לתוך הכנסת, ויש פה, בלגנים לפעמים, מדי פעם, ויש חברי כנסת שלא שמחים בתהליך הזה. לאט לאט, חלק מהעבודה שלך, לא רק לשלוט ביד רמה, כמו שבנט אומר, להחזיר את המשילות, זה לא רק זה, אלא גם לשכנע. אולי עם הזמן יבחרו בך, בראש הממשלה הזה, לא 61 חברי כנסת, יבחרו בו 80 חברי כנסת, 80 מנדטים יהיה לקואליציה. אולי באישיות שלך יותר ויותר חלקים יחליטו גם להצטרף לתהליך הרוחני הזה שאתה עובר והחלטת להתמסר לתורה. אבל אל תחשוב שברגע אחד כל המדינה איתך, כל האישיות איתך. לוקח זמן. בסדר, אז מה ששאלת, מי שבא ללמוד תורה הוא רוצה, אז הוא ברוך השם עלה בכיתה י' ב', עלה לשלטון אצלו באישיות, נבחר ברוב קולות, ראש ממשלה דתי. אבל עכשיו זה לא אומר שהוא עדיין מנהל את המדינה עד הסוף, יש לו כל הזמן בלגן. וזה, עם הזמן הוא צריך, עכשיו איך אתה מעורר את הרצון אצל החלקים שעדיין לא? בסדר, זו השאלה. כמו שאמרנו, זה השותף השלישי. בשביל זה צריך להכיר את מבנה הנפש שלנו, וקצת לפתוח את האישיות שלנו אל מעבר לגבולות האני. בואו נסביר את זה. זה בעצם, עכשיו אנחנו הולכים לגעת בכתר. אמרנו שהדעת היא חיצוניות הכתר. הכתר הוא פנימיות הדעת. לכן שמו את הדעת בסוגריים. כשסופרים את הדעת לא סופרים את הכתר, סופרים את הכתר לא סופרים את הדעת. כלומר, בכוח הרצון שלך, שפה בעל התניא אומר, זה הכוח שיודע דברים, מתקשר לדברים, בוחר, זה הכוח שהביא את אדם לבחור בחווה, להתקשר איתה. זה הכוח שמביא אותך לעשות בחירות בחיים. גם אחרי שאת לומדת הרבה דברים ומבינה מאוד יפה, מה שמניע אותך לפעול, להתקשר, זה הדעת שלך. בעצם מתברר לנו עכשיו שהכוח הזה, הדעת, הוא קשור למשהו שהוא מעל האישיות שלנו. מעל האישיות יש איזה כתר שניתן לנו. מתי עם ישראל קיבל כתרים? מעמד הר סיני, נכון. עכשיו נפתח לנו כתר. מה ניתן לנו שם? אולי עוד יותר משקיבלנו את התורה, מה קיבלנו? רצון בתורה, שייכות לתורה, התמסרות לתורה. וזה ניתן לנו, זה חלק מאיתנו. אחרי חטא המרגלים, אחרי חטא העגל, ואתה הורד את ידך מעליך, ולכן זה משה רבנו מתפלל שכן יהיה לנו קשר עם העדי הזה, יש לנו קשר עם הכתר הזה, והוא מחובר אלינו, אולי דרך משה רבנו, אבל הוא מחובר אלינו הכתר הזה. מהו הכתר הזה? אני אקדים עכשיו דברים שאנחנו נעסוק בהם, אני מקווה מאוד שנספיק. עוד כמה שיעורים יש עד סוף השנה? ארבע שיעורים עד סוף השנה? וואו. יש לנו עוד תורה אולי הכי חשובה מכל מה שלמדנו השנה, שעוד לא למדנו, של אדמו"ר מפסצנה. את האמת היא באמת חשובה, היא קודמת לכל מה שאנחנו לומדים. אז יכול להיות ש... טוב, אז אני עכשיו כבר אגיד את החלק מהאמירות שאז אנחנו נדבר עליהן, אבל זה כדאי מאוד שאני מספיק לראות, אני מאוד מאוד חשובה התורה שזה נכנסת שלו. אני גם יודע, מכל שנה שאנחנו אחרי זה מסכמים את השנה, אז הרבה בנות אומרות שזה היה הדימות שהיה להם הכי משמעותי, כי זה עושה הרבה סדר בחוויה האמונית. אני אדבר עכשיו באופן כללי, אנחנו נעמיק בזה יותר כשנגיע בזאת השם, אני מקווה מאוד להספיק את האדמו"ר מפסת זה. יש לנו בחיים ככה, אם אני רוצה לחלק את כוחות הנפש שמניעים את האדם, הייתי מסדר כמו שמסדר הרב קוק: שכל, רגש, דמיון. נכון? מה עם קומות הנפש שלנו? יש לנו כוח שכלי, כוח רגשי, יש לנו גם דמיונות, שזה לא דברים מבוררים, לפעמים דברים שנמצאים על הגבול בין מציאות ללא מציאות, זה דמיון. לכן כוחות הנפש מסתדרים ככה. איפה האמונה נמצאת מכל אלה? האמונה נמצאת בדמיון, ברגש או בשכל? מעל כולם. האמונה נמצאת פה למעלה. את הדבר הזה צריך להסביר. אני מכיר, נכון, האמונה היא לא שכל ולא רגש, כמו שכותב הרב קוק. היא לא שכל ולא רגש, הקל וחומר לא דמיון. למרות שברוב העולם, כשאומרים את המושג אמונה, וגם הרבה מאוד יהודים דתיים חושבים ככה, כשאומרים את המושג אמונה, למה מתכוונים? אני מאמין שמחר ירד, שמחר לא ירד גשם. אני מאמין שמחר לא ירד גשם. מה הכוונה? אני משער. אני מעריך. המושג אמונה הרבה פעמים נקשר אצל אנשים, המושג הערכה, שזה מושג שקשור לעולם לדמיון. אני מדמה דבר לדבר, כמו שמעולם לא מצאתי, כמעט אף פעם לא קורה שיורד גשם בקיץ, אז ככה גם אני מעריך שיהיה מחר, אני מדמה דבר לדבר, גם מחר כנראה לא ירד גשם. אבל האמונה שאנחנו מדברים עליה, ולכן גם כשאנשים אומרים אני מאמין באלוקים, בדרך כלל מה הם מתכוונים לומר? אני מעריך שיש אלוקים, למה? כי הנה, אני מעולם לא ראיתי עולם כל כך מסודר, כל כך מדויק, שנוצר ככה בבת אחת. כמו שאומר חובת הלבבות, אם מישהו ישפוך פה איזה כסף דיו על השולחן, זה לא ייצור דף עם צורות ואותיות כל כך יפה. נכון? ודאי שמישהו עשה את זה בצורה מסודרת. אם אתה תראה דף, אתה לא תגיד מישהו פה בטעות נשפך לו. דיו. אתה רואה שעון על הירח, אתה לא אומר, שהמפץ הגדול, איזה תחכום. במפץ גדול אחד, תראה איזה שעון נפלא נוצר. לא, אתה לא תגיד, היה פה מישהו, עשה את השעון הזה, והוא שכח פה את השעון על הירח. נכון? אז למה לחשוב שבן אדם נוצר, זה כן הגיוני שזה ייווצר במצב המפץ הגדול, או שיווצרו תאים חיים באיזו אבולוציה כזאת, זה כן הגיוני, שזה בלי יד מכוונת. שעון, אתה לא מאמין שיכול להיווצר במפץ גדול, אבל בן אדם כן. לכן, הכוח ההשערה, ההגיוני, כוח הדמיון שמדמה דבר לדבר בעזרת השכל, הוא מגיע לאמונה. זו אמונה, נקרא לה אמונה דמיונית, השערתית. אבל כמו שאמרתם, יש אמונה שמעל השכל. מה זה אמונה שמעל השכל? איפה בחיים אנחנו פוגשים את הכוח הזה שנקרא משהו שהוא בכלל מעל השכל? תמיד בחיים הקריטריון לוודאות תמיד עובר דרך השכל, כמעט בכל תחום. את לא תשקיע מיליון שקל בלקנות בית כי את מאמינה ש... כי את עושה ברור, שכלי, מה הרקע של הבית הזה, כמה הוא שווה. את מבררת דברים ברמה של שכל. אנחנו לא עובדים עם אמונה בחיים בדרך כלל. למה פתאום? תשמע, יש לך כוח שהוא יותר חזק מהשכל. בעולם הרגשות, אני יודע שהשכל הוא יותר מרגשות. לפעמים הרגש הוא מתה. אם עכשיו אני יכול להרגיש הרגש לא נעים כלפי מישהו, הוא יבוא ויסביר לי שכלית שזה לא מוצדק. אני ארגיש הרגש חיובי. אבל איפה אני מוצא בחיים שיש לנו כוח שהוא מעל השכל? עזבו רגע את הדיבורים הדתיים והאמונה. איפה בחיים פגשנו כוח שהוא יותר חזק מהשכל? אבל אם יום אחד אתה גלי שהאמונות שאת יושבת עליהן, שמה שאת בעצם מתכוונת אקסיומות, האקסיומות האלה הן מוטעות, נגיד הרבה דורות חשבו שהשמש סובב סביב כדור הארץ והיה אקסיומה, ואז באו בררו שכלית שזה לא, התבטל האמונה הזאת. אז מה יותר חזק, השכל או האמונה לפי זה? השכל. איפה תראו לנו בחיים מקום שהאמונה, או שיש איזה כוח בחיים, עזבו רגע אמונה, שהוא יותר חזק מהשכל. זוגיות. מה בזוגיות זה חזק מהשכל? שמה? כמו למשל? כלומר, שכלית, לא הייתי מתחתן איתך, אבל... אני חושב שאת צודקת, אבל נסי להגדיר את זה יותר מדויק. יש דברים שאת אומרת נכון. שכל זה, הוא יכול להיות לא הגיוני, לא מספק, אבל זה בכלל לא בא מהשכל. מה? או שאחר כך בא השכל, או שלפני כן בא השכל, אבל הדבר בעצמו הוא למעלה מהשכל. למשל, זה שאני רוצה לחיות. הכי פשוט. זה שאני רוצה לחיות. זה לא כי קראתי על זה באיזה ספר והשתכנעתי, ולא כי עשיתי ברור שכלי מעמיק ושאלתי רבנים ואנשים, למה לחיות? תסבירו לי. אני חייב, וכתבתי סיכומים ויש לי כבר 4 קלסרים על העניין, והשתכנעתי ולכן אני כאן בבוקר. או לכן בן אדם שהוא חולה מאוד, הוא עושה הכל וסובל איסורים כדי לחיות אולי עוד שנה. למה? תסבירי לי שכלית, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. מי שיחפש בקטע הגיוני, שכל, למה לחיות? הוא קודם כל חולה. הוא קודם כל משהו שם לא בריא. כי יש משהו, יש כוח יותר חזק מהשכל. אם אתה בא להיעזר בשכל, סימן שאתה משהו בכוח החיים שלך, הבריא, נפגם. אותו דבר, והיום אצל הרבה אנשים זה נפגם, זה נקרא מחלת הנפש, בכלל המחלה הכי נפוצה והכי קשה, נקרא דיכאון. דיכאון זה עיבוד של הכוח הגבוה הזה, שהוא מעל השכל. שהוא מאפשר לך בלי סיבה ובלי טעם ובלי היגיון ובלי צורך בכל אלה לרצות לחיות. אותו דבר, למה אתה רוצה להתחתן? למה אתה רוצה עוד ילדים? למה אתה רוצה שכל העסק הזה יגדל, החיים בעולם הזה? זה רק יש בך משהו שהוא מעל השכל. כי הרבה אנשים היום כשהם יושבים ומחשבנים שכלית, האם כדאי? הם לא בטוחים שכדאי להביא ילדים לעולם. זה משהו, סליחה שאני אומר, דפוק, לא בשכל, במעל השכל. יש משהו שהוא כוח חיים יותר גבוה מהשכל. אוקיי, מה קשור לאמונה? זה אולי החיבור הכי חשוב כשלומדים אמונה לעשות. חיים שווה אמונה. אמונה שווה חיים. פירוש, בוא נסביר את הדבר הזה. מה זה להאמין באשר? להאמין במי שנמצא אי שם בשמיים? זה אולי השערה. לשער שיש שם מישהו שברא אי פעם את העולם. כשאנחנו אומרים את המושג אמונה, אנחנו מתכוונים לפגוש את מקור החיים שלנו. זה אמונה. אמונה היא מפגש עם מקור החיים שלך. זה אמונה. לכן היא נמצאת מעל השכל. כי כדי לפגוש את מקור החיים שלך, אתה צריך לרצות לחיות. וברצון שלך לחיות, בחוויית החיים בעומקה, אתה אומר, רגע, רגע, מה זה מה שדוחף אותי לחיות? מה שמניע אותי ואת כל העולם הזה לחיות? מה זה מה שמגלגל פה את כל הגלגולים בעולם ומניע את כל המפעל העצום הזה? זה המקור האינסופי של החיים. וכשאתה פוגש אותו, אתה פוגש את עומק החיים שלך. כשאתה פוגש את עומק החיים שלך, אתה פוגש אותו. לכן אמונה היא מעל השכל. לכן היא גם לא חייבת לעבור דרך השכל. יש דבר שהיא חייבת לעבור דרכו וזה שמחה. אדם שהוא לא שמח, הוא לא הצליח להאמין. כי הוא לא חי. אני סיפרתי לכם פעם על אותה אישה מראש צורים שפעם באה להעביר איזו הרצאה באלי, עשו עליה סרט שהיא חולה בחוסר רצון לחיות, והיא אמרה, אני מסובכת עם האמונה באלוקים, ובעלה הנין של הרב קוק הסביר לה למה? זוכרות למה? כי הוא אמר לה, את מסובכת עם החיים, אז כל שכן שמסובכת עם אלוקים חיים, עם האווירה שעורים בתורה, את עמדת חכמים, אבל המושג אמונה הוא מושג קשה בשבילה. ובעלה הסבירה את זה בצורה מאוד מדויקת, כי מי שמסובך עם החיים, יש לה בעיה הפרדו קוטבית, שזה בעיה מסכנה מאוד, היא חולה בזה, זה סבל אדיר. של... מה זה? זה נטייה אובדנית. ובגלל שהיא סבורה בזה, אני הסברתי עליה כי היא בעצמה עשתה איזה סרט, והיא מספרת את זה והיא משתפת. אלא את מכירות אותה שאני שמעתם עליה? אז זה אמירה מאוד מאוד אמיתית, מה שאמר לבעלה, שמי שחסום לו צינור החיים, חסום לו צינור האמונה.
אבל אין אנשים שהגיעו כאילו למימד דווקא מתוך קושי ומשברים
אז זה בדיוק מה שאני רוצה ללמוד כשנגיע לגמור מפלסצנר שהוא אומר את מה כמה שאמרנו עכשיו הוא מעריך הרבה יותר הוא שואל בעצמו, הרי הוא היה בשואה והוא כתב את הדברים האלה בשואה הוא אמר, התנאי הכי בסיסי לאמונה זה שמחה אז הוא שואל, אבל אנחנו לבך אנשים פה מתים ימין ומשמאל איך אנחנו יכולים להגיע לאמונה? ואז הוא עונה תשובה, הוא מקווה להגיע לזה בסדר? כי זה שעה טובה מאוד, איך כשאדם הוא לא שמח הוא יוכל לפתוח את הציר הזה של האמונה כי אנחנו רואים שזה התנאי אולי הכי בסיסי אני עושה את זה מלא פעמים, מגיעים אנשים עם הרבה ספקות באמונה ושאלות אני לא דבר איתם בכלל ברובד השכלי אני אתחיל לשאול אותם כמה אתם שמחים בחיים תעשה לי בין 1 ל-10, אתם לא זכי שאלות, 5 שאלות כאלה כמה אתה אוהב לקום בבוקר, כמה אתה היית רוצה להתחתן, כמה אתה רוצה ילדים, כמה ילדים אתה רוצה עם בכלל בדרך כלל רוב האנשים האלה שממש יש להם ספקות לא אומר שיש להם איזו שאלה שהם רוצים לברר אנשים שמוצפים בספקות הרבה פעמים אתה רואה שהבעיה עצמם היא לא בשכל הם השאלות האלה הם עונים תשובות מאוד מינימליסטיות לא כל כך רוצה לקום בבוקר, לא אוהב את החיים, אין לי הרבה חברים לא שמח, בקיצור, הוא לא שמח והרבה פעמים האמונה היא קשורה מאוד אל כוח החיים שבנו למה אני אומר את כל זה? כי כוח החיים שבנו הוא מעלינו, הוא יותר גדול מאיתנו הוא מתחיל במקום שהאישיות שלנו מסתיימת האישיות שלנו מגיעה עד השכל פה הגב של האישיות, של האני מעל השכל יש את מה שפועם בתוכי זה שאני רוצה לקום בבוקר לחיות זה יותר גדול ממני יכול להיות שהאני זה לא משתלם לו אבל החיים זה משתלם החיים רוצים להופיע דרך אינסוף יצורים והקדוש ברוך הוא רוצה להחיות את כל הבריאה כולה וזה יותר גדול ממני אני לא מכיל את זה זה יותר גדול ממני אין לי סברים לזה, אין לי טעמים לזה אני לא צריך לתפוס את זה, זה יותר גדול ממני זה הכתר אני מפגש עם משהו שהוא מעליי הרצון נובע משם זה שאני רוצה רוצה לאכול, רוצה לחיות רוצה ילדים, רוצה משפחה רוצה לעשות טוב זה לא מתחיל מזה שהבנתי דברים הרצון, מה שמניע אותי מתחיל מלמעלה ועכשיו מה שאני צריך לעשות זה עבודה של חיסוף לא יצירה האדם תמיד חושב שכל מה שהוא צריך לעשות בחיים זה ליצור דברים, לבנות דברים לבנות מגדלים של שכל לבנות מגדלים של מעשים, לבנות רגשות כשהוא מגיע לכתר הוא פתאום מבין פה אני צריך לפתוח פה אני צריך לחשוף את הרצונות שקיימים בתוכי הרצון לחיים הוא טבעי יש מחסומים שחסמו אותו הוא ינסה להסיר אותם האמונה באלוקים היא טבעית, היא מולדת כל יצור חי רוצה לפגוש את מקור החיים שלו רוצה להרגיש קשר למקור החיים שלו הסיבוכים פה, בקומות האלה סתמו אותי מלחוש את הרצון הזה את האמונה, את התנועה הזאת את אז אני צריך לפתוח אותה הרצון לעשות טוב בעולם, להופיע טוב הוא יותר גדול ממך הוא הרצון שמניע את העץ לגדול הוא כוח ההשתלמות שאנחנו מדברים עליו בימי ראשון שמניע את כל העולם הזה כל הזמן קדימה הוא הרבה יותר גדול ממך הוא קיים בך גם אם אתה תתנגד אליו, תתכחש אליו הוא קיים, הרצון להיות טוב
אז מה זה לעורר
לך לחשוף כאילו? לחשוף לחשוף ולהעשיר, לתת לו ביטוי בעוד ועוד מרחבים כשהרצון הזה מתגלה בשכל שלי ומתרחב זה מה שמעורר אותו, מעורר אותו כוונה היא מפרה אותו אבל הוא קיים בתוכך כל הזמן, אתה רק צריך לחשוף אותו ממש לא מציג את זה פשוט זה בכלל לא פשוט לעשות את זה ולפעמים לחשוף יותר קל ליצור משהו מאשר לחשוף משהו כי צריך לגלות מה חוסם אותנו כמו שאמרתי השמחה נראית לנו כאיזה פתחנו את השנה בלימוד על שמחה אני חושב שהיא הדבר הכי חשוב בעבודת השם ובכלל בחיים זה גם כן מילה שהיא קשה וכבדה והיא גם הרבה מפותלת אצלנו בהרבה מושגים מעורבבים אבל היא אחת המפתחות הכי חזקות אל הכתר אדם שהוא שמח, החיים מופיעים בו הרבה יותר חזק אדם שהוא שמח, יש לו המון רצון יש לו המון חשק אז בואו לפני שאנחנו שואלים למה אני לא רוצה או איך אני פותח את כוח הרצון שבי מה גורם לי לא להיות שמח? מה גורם לי להיות עצור, להיות חסום מעצמי, מהרצון הטוב שבי? הרבה פעמים זה יהיה מבוכות שכליות כל מיני קושיות שיש לי אז לפעמים צריך לתת מענה שכלי לא כדי... לא כי האמונה יושבת על השכל אלא כי המבוכה השכלית אין שמחה כהתרת ספקות, אז גם אין עצבות, אלא בגלל ספקות. אז אם אני אפתח את, אפתח את הדברים, אברר אותם, לפעמים יהיה לי בהירות, והבהירות תביא לי שמחה, והשמחה תביא לי רצון. זה אחד המפתחות. לפעמים זה כל מיני רגשות סתומים שיש לי, כל מיני משקעים, כל מיני חוויות שליליות בחיים, חוסר אמונה בעצמי, חוסר... הרבה כישלונות יצרו לי איזו חוויה שלילית שאין לי כבר... יש לי כל מיני גדים פנימיים בתוך הראש שלא נותנים תקווה, לא נותנים... צריך לפתוח את כל הדברים האלה, ואז אתה מגלה את הרצון שמניע אותך. בסוף ילד נולד עם כוחות, וכל אחד מאיתנו נולד עם רצון אדיר לטוב. כל הזמן. להופיע טוב, לעשות טוב. זה קיים, זה קיים בתוכנו כל הזמן. הרצון לקדושה הוא טבעי לנו, הצמאון לקדושה, הצמאון לאלוקים הוא טבעי, הוא מולד. רק צריך לחשוף אותו. אני לא אומר שזה קל, הרק הזה לפעמים זה כל החיים, וגם כמה גלגולים. אבל הרק הזה הוא תמצית החיים. הוא בסוף, הוא הכתר של החיים. אם פתחת אותו, הכל נתברך.
זה נשמע כאילו אנשים חילונים, אז הם לא שמחים בחיים שלהם,
אני חושבת שזה נכון. תגדירי החיים שלהם, ואז אי אפשר לענות. מה הכוונה היא חיים שלהם?
זה נשמע שבן אדם שלא מאמין בהשם, אז הוא לא קם בשמחה
בבוקר,
הוא לא
הולך
בשמחה
לעבודה,
לא
בא לו
כל כך
בית בשמחה. שאלה יפה. החיים האלה מניעים אותו, הרב קוק יכול לקרוא לו, וגם אני, וגם את. יכולים לקרוא לו מאמין, אבל הוא לא מאמין בהשם. ומה שמניע אותו בבוקר זה כוח האמונה שלו. אלא שהאמונה הזאת היא חסרת שם שמיים. לכן הרב קוק יגיד, יש אדם שהוא מאמין והוא כופר, יש אדם שהוא כופר והוא מאמין באמת. לא משנה במי הוא מאמין, משנה אם יש כוח האמונה ארץ לו. אפילו הוא אתאיסט, הוא אומר שהוא אתאיסט, אבל תסתכל עליו לעומק, תגידי, אתה מלא אמונה. אתה מלא אמונה. אתה מהבוקר עד הלילה... לא, אז רגע במה. כוח האמונה ארץ לו. כוח האמונה זה כוח שמניע אותו בבוקר. מזיז אותו, מפעיל אותו. עכשיו השאלה השנייה, היא שאלה האם האמונה שלך היא פתוחה אל האינסוף, פתוחה אל השם יתברך, או שאתה... איפשהו המושגים שלך מעורבבים, ואם אלא לעבוד עם כוח האמונה, יהיה לך קשה מאוד אם אתה לא מאמין באלוקים, אם אין לך את המושג הזה. לכן אדם חילוני, הוא יקום בבוקר, יהיה לו כוח החיים יניע אותו, באמת הוא מאמין, גם הצמח מאמין, לא צריך להיות בן אדם עם שכל כדי להאמין. הצמח מאמין כי הצמח כל הזמן צומח, כל הזמן נע, הוא נע מכוח החיים שמפקים בו, זה נקרא אמונה.
מאמין זה פשוט כוח חיים?
הופעת החיבור, החיבור בין האדם או בין היצור למקור חייו זה אמונה. לפעמים הדבר הזה גם ממולל במילים ובשכל, זה נקרא אמונה בהשם. זה מה שעשה אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם אל עולם. הוא אומר לכל העולם, אתם מאמינים רק בהשם יתברך, אתם מאמינים, אני רק נותן לזה, קורא לזה שם, ויקרא שם בשם השם אל עולם. הוא קורא לזה שם. כשאתה קורא לזה שם, מתחיל עולם שלם לפתח בפניך של תורה ומצוות, שאתה יכול עכשיו להעמיק את האמונה הזאת ולהפוך אותה לחוויית חיים תמידית, שאתה קשור עם מקור חייך בכל רגע וכל תנועה בחיים. ואתה לא רק רוצה ילדים, אתה רוצה ילדים שחיים חיים קדושים, חיים אלוקיים, שהאלוקים הזה נוכח בחיים שלהם, מופיע בחיים שלהם. בסדר? שאתה רוצה לא רק לקום בבוקר, אלא לקום בבוקר ולחיות חיים קדושים. בסדר? חיים אלוקיים. טוב, זה קצת היה פתיחה אל הכתר. אני רק חוזר אל הספירות שלנו. כשאדם פותח את זה, אז הדעת שלו מתעוררת לכם. הדעת הרצון, אם פתחת את כוח האמונה שבך, כוח הרצון שבך מתעורר. וכשפתחת את זה, את כוח האמונה שבך למקום החיים, אז גם הרצונות התעוררו לרצון טוב. לכן כשאתה לומד איזה נושא מסוים, הרצון התעורר להיות קשור אל זה, כי הרצון הוא כוח אל. בסדר, זה קצת נושאים מורכבים, אבל הם כל כך תשתיתיים שהכל יושב עליהם. אני מקווה שזה היה... זה עבר טוב. אם לא, אז בשבוע הבא תתחילו בשאלות ונעמיק בזה.